בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-25 באפריל, אני אסף יקיר. היום נספר סיפור היסטורי עצוב, מכעיס ומעורר שאלות, שבמידה רבה נמשך עד היום. זה סיפור על דירה ועל בית, אבל לא סתם כל דירה, אלא דירה מיוחדת, הדירה הקטנה. רגע של היסטוריה. כבר עשורים רבים, השלטון המקומי בישראל נתפס כלא יעיל, מושחת, מנוון ובלתי הכרחי. אנחנו בקריאת השכמה מוכרים כמובן בתוקף על התפיסה הזאת, אבל לא בכך נעסוק היום, אלא בהשלכות של העמדה הזו, שהיא די נפוצה בציבור. כחלק ממהלכי ההפרטה וההתייעלות של המגזר הציבורי בשנות ה-80 וה-90, השלטון המקומי בישראל עבר שינויים אדירים. אחד החשובים שבהם היה מהפך באופן המימון של הרשויות המקומיות בישראל, והמעבר למה שנקרא מימון עצמי. מימון עצמי הוא למעשה תהליך בו אחוזים הולכים וגדלים מתקציב הרשות המקומית התחילו להיות ממומנים דרך מקורות הכנסה עצמיים מתושבי הרשות המקומית, במקום מתשלומים שהשלטון המרכזי העביר אליה. המעבר למימון עצמי של רשויות היה ניסיון לדחוק אותן להתייעל, להיות פחות מושחתות ולקצץ בהוצאות. במילים אחרות, הוא היה בין היתר התנערות של המדינה, במידה רבה, מהאחריות על הצלחה או כישלון כלכלי וחברתי של השלטון המקומי. הדבר הזה גרם, כמו שאתם יכולים לנחש אולי, לדינמיקה של תחרותיות הולכת וגוברת בין הרשויות לבין עצמן, על מנת להצמיח את הרווח שלהן על חשבון רשויות מקומיות אחרות. לפי התפיסה הכלכלית אליה נדחקו הרשויות המקומיות, החל משנות ה-80, רשויות שנלחמו על ההישרדות הכלכלית של עצמן, התושבים מהשכבות החלשות יותר הפכו לנטל. הם צורכים שירותי רווחה רבים יותר מהעשירים, ומשלמים ארנונה מעטה יותר. בגלל זה, טקטיקה אחת להצמחת רווחים של השלטון המקומי היא להיפטר מתושבים עניים ולמשוך במקומם תושבים עמידים יותר. אחת הדרכים הנפוצות לעשות את זה הייתה לצמצם את ההיצע של הדירות הקטנות בעיר. אנשים חלשים כלכלית, אמהות חד-הוריות וזוגות קשישים לא יכולים או לא צריכים להרשות לעצמם פיסת נדלן גדולה. ולפיכך, בהיעדר דירות קטנות ברשות מסוימת, הם יחפשו לעצמם דיור באחת אחרת. כך, בשנות ה-90, הגיע השוק בישראל למצב של היעלמות, או לפחות הידלדלות מסיבית, של דירות קטנות משוק הדירות החדשות, בעקבות מדיניות של ועדות התכנון והבנייה המקומיות בכל רחבי הארץ, לפסול תוכניות בנייה שכללו דירות קטנות. המדיניות הזו לא הייתה סוד. ראשי ערים ורשויות מקומיות ברחבי ישראל התגאו בכך שהם לא ייתנו לדירות קטנות להיבנות בתחומי השיפוט שלהם, כדי למנוע מאוכלוסיות עניות להתגרר בתחומה. ראש עיריית נתניה למשל אמרה, "אצלי בעיר לא ייבנו דירות קטנות. אני רוצה דירות גדולות בלבד." כך שאנשים ברמה, ממעמד ומיסים גבוהים יבואו לכאן. וכך היה. למרות ביקוש אדיר, במיוחד לאור העליות הגדולות מברית המועצות בשנות ה-90, כמעט ולא נבנו דירות קטנות במרכז הארץ. רשויות חלשות כלכלית אגב, שנדרשו פתאום לעצמאות פיננסית מהשלטון המרכזי, נזקקו לכל הכנסה שהיא, והתחילו לבנות יותר ויותר דירות קטנות, גם אם הדבר פגע בהן בטווח הארוך. כתוצאה מזה, מצבן רק הלך והחמיר. אבל הסובלים העיקריים מהמצב הזה היו האוכלוסיות שלא יכלו לרכוש דירות גדולות, שנאלצו לבחור ולהתפשר לחיות ברשויות מקומיות עניות שבהן, באופן טבעי, קיימות אפשרויות תעסוקה מצומצמות יותר ושירותים עירוניים פחות טובים. במילים אחרות, עניים נדחקו לחיות בקרבת עניים, ועשירים בקרבת עשירים. מדיניות מקומית כזו הייתה אחת הגורמים הבולטים שגרמו לדפוסים הכל כך מובהקים היום שמבחינים בין עיריות כמו לוד לרעננה. הסיפור הלכאורה נישתי הזה על דירות קטנות, לאן הן נעלמו ואיפה הן נמצאות, מלמד אותנו המון על מדיניות התכנון של ישראל, והוא חשוב להבנה של אחת הבעיות האקוטיות של הציבור הישראלי בעשור האחרון. השבוע אנחנו נעסוק הרבה בדיור בארץ, ובשלל הבעיות שהופכות את שוק הדיור לגהנום שהוא, אבל כל הסיפור כולו מתחיל כאן. הוא מתחיל בתהליך של עשרות שנים שבמהלכו הפסיקה המדינה, וגם הרשויות המקומיות, לראות בנו בני אדם, ועברו לחשוב עלינו כעל נכס פיננסי. יש נכסים מניבים יותר, שמשלמים מיסים וארנונה גבוהה וצורכים מעט מוצרים ושירותים. ויש נכסים שמשלמים מעט וצורכים הרבה שירותים ציבוריים. ומהנכסים האלו, מהעניים, צריך פשוט להיפטר. ככה הפכו הערים והיישובים בישראל מלהיות הבית שלנו למיזם פיננסי של האליטה הכלכלית. מרחב שבו העשירים מתחרים זה בזה על מי מוצא את התשואה הגבוהה יותר. וכל היתר נזרקים ממקום למקום כדי לפנות מקום לעשירים. הבעיה השורשית הזו יכולה להסתיים רק כאשר אנחנו נמצא פתרון שורשי באותה עמידה. ניקח את הבתים והערים שלנו חזרה אלינו, ונדרוש מנבחרי הציבור שלנו לעבוד רק בשבילנו. למשל, להכריז שראש עיר שמקדם מדיניות אלימה עבור קצת יותר הכנסות, הוא ראש עיר קטן, ואצלנו לא יהיו עוד ראשי ערים קטנים. תודה רבה שהזנתם. כמו שאמרנו, אנחנו נתעסק לאורך כל השבוע בדיור ובסחירות בישראל, ואנחנו מזמינים אתכם להפיץ את הפרקים לכל מי שלדעתכם נפגע ממשבר הדיור של העשורים האחרונים. אם אתם יכולים, אתם מוזמנים גם להצטרף כמנויים לפודקאסט שלנו, החל מ-10 שקלים בחודש, וליהנות מתכני בונוס מיוחדים. אנחנו נתראה כאן שוב ביום שלישי בבוקר עם פרק נוסף של קריאת השכמה.